פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנור המבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנור המבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנור המבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין. רואי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב למי שישן, בוקר טוב למי שלא ישן. עוד תקופה מורכבת. כל פעם שאתה חושב שזה כאילו, די, כמה זה יכול להיות יותר מורכב, אז זה נהיה עוד יותר מורכב ועוד יותר מאתגר, אבל אני בטוח
שגם... ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
בדיוק. אולי השיר צריך להשתנות לעוד יותר מורכב ועוד יותר מורכב, אבל בסוף זאת המציאות שלנו, ויחד ננצח, ויחד חזרנו להקליט פרק, גילי, התגעגעתי אליך, מה קורה?
כן, הדדי. בסדר, שבוע לא היינו פה.
מרגיש כמו חודשיים.
כן, ולשמחתי קיבלנו הרבה הודעות שמחכים להקליט את הפרק, כן. פרק נוסף.
מחמם את הלב, אני
כן,
חייב לומר.
כן, אז ככה הלתרנו מהר, הבאנו מרואיין מעניין, ונקווה שיהנו.
כן, גם לפני יומיים אפילו התקשרתי אליך, לא הבנת מה אני רוצה, התקשרתי אליו, אמרתי לו, שמע, גילי, אין מטרה לשיחה. נכון, אחרי רציתי להגיד לך שהתגעגעתי אליך.
שש בערב, אני עם הילדים, מה אתה רוצה?
טוב, אז יש פה בן אדם, אמרת, יש מרואיין, יש פה שחקן, שחקן גדול. דגני, אורל דגני, מה קורה?
בוקר טוב, מה המצב?
בסדר, אתה גם נראה כמו מישהו שלא ישן יותר מדי בלילה.
כן, לילה קשוח. עייף.
אבל אנחנו נרים את עצמנו. קודם כל, יש זכות להיות פה, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה שכל יציאה מהבית היא זכות. אז קודם כל, תודה שבאת, לא מובן מאליו.
תודה לכם.
בימים האלה, אני כבר אומר, יש מרחב מוגן, תהיה רגוע, אתה גם בכושר, אתה תגיע לפנינו, תשאיר מקום שם למטה. נראה לי נתחיל. כאילו, חוץ מזה, איך אתה? מה שלומך בימים האלה? מה קורה? ילדים, משפחה, זהו.
כן, היה קשוח להגיע לפה, צריך בייביסיטר, וגם אשתי נשארה בבית.
אבל איזה כיף בכביש.
וואו, ממש.
עשיתי ווייז ב-8, עכשיו, אתה צריך להבין שאנחנו מקליטים. עכשיו, אנחנו מקליטים ב-9, בסדר? למי ששומע וצופה, 9 בבוקר. תמיד שאנחנו מקליטים ב-9, אני מקלל את גילי כל הדרך. כי אני גר בפרברי קריית אונו, אני קורא לזה. אור יהודה.
גר קרוב אליי.
כמו, זה אור עקיבא, קוראים לו שכונה מול קיסריה.
בול.
ואז אתה עושה ווייז, ואתה אומר, בוא נע, זה נסיעה של 13 דקות, ובבוקר זה 52 דקות כזה, ואתה מקלל את גילי כל הדרך, כי איכשהו הוא 10 דקות מגיע. תמיד אתה 20 דקות, גג 20 דקות.
לא.
אז עזוב, עזוב.
היום 10 דקות, ביום רגיל 40 דקות.
כן, גם 40
דקות.
אז היום עשיתי ווייז, קמתי כזה ב-7 וחצי, ואמרתי, טוב, בוא נעשה נסיעה מתוכננת, ואני אומר, מה? 14 דקות.
כיף.
אז אתה יודע, תלוי איך אתה מסתכל על
המציאות. בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה.
בדיוק. אבל אתה יודע, בסוף כהורים, אני חושב שהתקופה הזאת היא קשה בעיקר בגלל הילדים. אתה יודע, אז יש לך 4 ילדים.
הילדים משתגעים בבית, אחי. משתגעים. הם רק מחפשים, אתה יודע, להוציא אנרגיות שהם רגילים, ואין להם את זה.
זה כמו שגילי אמר לי, זה כמו קורונה, רק שיש לי עוד ילד. כי לא היה, הם היו 2.
אז אני גם, קורונה פלוס 2.
2+2, אה? יפה, כל הכבוד.
טוב, בואו נתחיל לדבר קצת כדורגל. אני חושב שכל מי שרצה שנקליט פרק, לא רצה לשמוע על האכילות ראש לנו עכשיו על המלחמה הנוראית הזאת. אז בואו נדבר על כדורגל. בואו נברח לכדורגל, אומר גילי. סכם עונה. קודם כל, אורל דגני, רשמתי, אתה תכף בן, בינואר אתה תהיה בן 37, אחי.
כן.
תגיד עכשיו 6.5, אל תלך. 36.5 עכשיו.
כן, אתה יודע ש...
בגלל שלנו אוהבים להגיע לנו כבר למעלה כל הזמן.
אתה יודע שאני ברגע שאני חוגג יום הולדת, זאת אומרת, ברגע שנגיד עכשיו אני אהיה בן 42, יום אחרי אני אגיד שאני, אם ישאלו אותי בן כמה אתה, אני אגיד שאני 43.
למה?
אתה יודע למה? כי אז כשאני חוגג 43, אני אומר, עכשיו רק אני בן 43, בוא, אני צעיר.
לא, אצלנו זה לא טוב להגיד מה שאתה עושה.
נכון.
אצלנו גם ככה עברת את 32, אתה בן 64.
אז לא הפחתתי אותך, נכון? אתה זוכר שאתה בן 37 בינואר.
ברוך השם,
אתה מסיים עונה, כן, אתה מסיים עונה בהפועל חיפה. בוא תסכם לי את העונה הזאת.
אני התחלתי את העונה קצת יותר מאוחר, כי חצי שנה לפני זה ישבתי הרבה ביציאה.
נגיע גם לזה.
כן, אני יודע. וממש התגעגעתי לכדורגל, והיה לי כיף להגיע לפול חיפה, אני חושב שעשינו עונה מצוינת. מרחק נגיעה מאירופה, היה חסר לנו משחק בדרך שיכולנו לעשות את זה, אבל התפקשש. אבל בסך הכל הייתה לי אישית עונה טובה מאוד, ולקבוצה בכלל עונה מצוינת.
נהנית?
מאוד. אחת העונות שיותר נהניתי בהן בקריירה.
הפועל חיפה הייתה תמיד החדר הלבשה כיפי, נכון?
מצוין. החדר הלבשה באמת, מאז שאני זוכר כאילו שאני בכדורגל, זה הכי טוב שהיה לי.
די, נו.
מי האוטו? יש לכם נסיעות משותפות מהמרכז? מי באוטו?
אני דור.
דור מלול.
דור מלול, חוגי וסבג.
אתה יודע, בסוף, אני באמת שומע את זה הרבה בהפועל חיפה, אתם שניכם מכירים את זה, אבל אני שומע את זה הרבה על זה שיש בהפועל חיפה חדר הלבשה טוב.
וואו, אחי.
עכשיו, אני חושב על זה, הרי שחקנים באים והולכים, אתה יודע, חנן ממן כזה, גל הראל, אבל בסוף נשאר שם מישהו, כל הזמן אותו בן אדם, זה כזה דור מלול, נכון? יש לו משמעות
דור מלול, הוא נולד שם בעיקרון.
הוא נולד בתוך
החדר הלבשה. הוא רק לא עבר לגור שם, אבל הוא נולד שם.
דור מלול, ויש את סרדל, שהוא שחקן בית שלא עזב מעולם.
סרדל, וואי, כמה מאוד.
חבר'ה טובים, וגם פחות יש רעל של התקשורת, כי זה מועדון פחות מסוכר, אז יותר קל כזה.
מתעסקים במכבי חיפה.
כן, כן, לוקחים את האש.
זה גם קצת פיצוי על זה שאין תנאים. אתה יודע, אם אתם לא ביחד, עושים צחוקים ביחד, אז סובלים כאילו, אז איך באמת התנאים?
בדיוק.
כי עברת על כל ה...
יש לך פה בן אדם שגדל שם, הוא יודע, התנאים...
סיפורים
מזויים. באמת, כאילו, שאתה מגיע לשם, ויש לנו נסיעה יחסית די ארוכה, שומעים אתכם, ושומעים קצת שירים, אבל אתה מגיע לשם, ולא יודע, יש וייב טוב, יש אנשים ממש ממש טובים. וזה הזוי, כי כל שנתיים מתחלפים שם יחסית הרבה שחקנים. אבל עדיין, נשאר שם וייב מאוד מאוד טוב. וכיף להגיע. כאילו, אתה משחק כדורגל בכיף.
הוא אמר משהו מעניין, כי עוד מעט נעשה כזה צ'קליסט למועדונים שהוא שיחק בהם, ואז הוא אומר, זאת אחת העונות שהכי נהניתי בהם בכדורגל. זו אמירה מעניינת.
דבר ראשון, מקצועית,
שיחקנו
כדורגל.
כי אתם קבוצה, כמו שאתה אומר, פחות מסוכרת, שיחקת במועדונים עם יותר קהל,
אבל גם הלחץ פחות גדול, יש לזה גם השפעות. בטח, יש לזה השפעה.
אני אישית, כאילו, אני אוהב לחץ. אני שיחקתי במועדונים גדולים, אני אוהב לחץ. אבל אולי יש שחקנים שזה פחות עושה להם טוב הלחץ, והם יודעים להפיק מעצמם יותר. אבל לא, באמת כאילו, החדר הלבשה כאנשים, יש שם חדר הלבשה מצוין, לא יודע להסביר לך את זה, כיף שם, אתה מגיע לשם ישר, צחוקים, ויש כאילו, אנחנו עושים ימי, מה זה ימי גיבוש? יוצאים ביחד אחרי משחקים שאנחנו מנצחים, שבקבוצות אחרות, זה כבר לא קיים.
יש שם מין פשטות כזאת, זאת אומרת, אני שחזרתי לשם, עזבתי ב-2005, חזרתי ב-2018, וכאילו אתה חוזר קצת בזמן, שותים קצת מג'ריקנים,
חוזר אחורה.
והגרביים לאימון הם בערימה, וכל אחד צריך למצוא לעצמו את הזוג, אין לך את זה בתא שלך, והכל כזה, המשכורות בצ'קים, הכל כזה קצת...
עם החישובים של יואב, על התלוש.
זה כאילו אתה עולה לבוגרים עוד פעם, מהתחלה.
ויש בזה כיף בתמימות הזאת, בפשטות הזאת, אין לך מרצדסים ובמ"ו בחנייה, הכל יותר צנוע כזה וכיפי.
כן, עלית לבוגרים מהתחלה, ויאללה, תהנה.
הנה, נועם רגב, תורא, אנחנו מפרגנים להפועל חיפה, אל תכעסו עלינו שם, אנחנו באמת, אין משהו אישי. איך עם יואב כץ? אנחנו נעבור כזה אנשים בכירים במועדון.
האמת לא, זהו, אני אישית עם יואב, הוא התקשר אליי לפני כמה זמן, שעברתי תקופה קצת לא פשוטה בזמן האחרון, פחות נדבר על זה, okay. אבל הוא התקשר ועשה שיחה באמת לא מובן מאליו.
יפה.
אז מה המצב החוזי שלך? סיימת שם את ההסכם?
סיימתי חוזה לשנה, ואני מקווה להמשיך.
אתה מחכה להצעה מיואב.
כן.
בדיוק קראתי הבוקר שגם דור מלול עוד מחכה, שגם הוא מושב, הוא לא מבין למה עוד לא מחתימים אותו.
כן. יואב פועל בצורה שונה, אתה מכיר את זה במיוחד, ואני מאמין שדור ימשיך שם בטוח, הוא שם כל החיים, והוא יסיים שם את הקריירה לפי דעתי.
גל הראל דיבר איתך?
גל דיבר איתי, התקשר אליי פעמיים, כן.
אז הוא רוצה אותך.
הוא אמר לי שהוא רוצה אותי, אבל אתה יודע, כדורגל, אי אפשר לדעת מה יהיה. כל עוד לא חתמת, הכל יכול לקרות.
אתה יודע, גם זה מצחיק. דור מלול ודגני וגל הראל הם אותו שנתון, 89.
באמת, איך אתה אוהב שתשמע את החזק.
ופתאום הוא נהיה מאמן שלהם. שמע, זה קטע. עכשיו, גל הראל היה ממסמרי החדרר הלבשה. והיה דומיננטי ומצחיק מאוד, וליצן הרבה פעמים, הוא גם איש כדורגל. ופתאום הוא נהיה מאמן שלך, שמע, יש בזה מורכבות. אתה יודע, מי חבר, שגם יוצא לבלות איתך ועושה איתך שטויות, הוא פתאום הבוס שלך.
זה לא מוזר.
האמת שאצלי זה לא, אני לא חוויתי את זה, אתה יודע, אני לא שיחקתי עם גל בחיים ושיחקתי רק נגדו. אישית, כאילו, אני הכרתי אותו רק השנה, הפעם ראשונה, והוא ורוני היה להם ציוות מצוין במהלך העונה, ובאמת היה טוב. אני לא יכול להגיד לך שמשהו לא היה טוב העונה, כי הכל היה טוב.
איך פתאום רוני לוי הפך כזאת דמות משמעותית, בעיקר ברעיונות, כי בא לי לשאול איך היה עם רוני. כאילו, אני יודע שגם היית איתו במכבי חיפה.
וגם בביתר, לא?
גם בביתר. הוא הביא אותי לביתר, והייתי איתו אולי שבועיים, שלוש, והוא עזב.
ואיך העבודה עם האיש, אתה יודע, כי איכשהו תמיד משתרבב לנו ברעיונות.
כן, כן, אני שמתי לב ברעיונות האחרונים.
כי בסוף הוא מאז ומתמיד בכדורגל הישראלי, בכל מיני כובעים.
גם הגיעו לרעיונות הדור היותר ותיק קצת, והוא מהמאמנים היותר ותיקים, אז זה ככה התחבר. אבל במכבי חיפה פחות סיפור אהבה, נכון? ואחרי זה הלך והתעדן.
סיימנו את זה קצת פחות טוב במכבי חיפה. עדיין, בתור שחקן, בסוף אתה מסתכל על זה, שיחקתי את כל המשחקים אצלו, תמיד. אז גם שאתה יודע, קצת פחות הולך, הייתי במכבי חיפה בתקופה לא טובה, כמו שאר המועדונים
כן, ש... גם אני הייתי שר... איתך חלק מהזמן.
כן, אבל אתה היית איתי, כאילו, כבר אני עזבתי, והייתי
איתך קצת. הספקתי לגלת גביע.
היית... כן, עשינו ביחד הגביע, ו... ואתה המשכת שם אחרי זה. אני עזבתי. אני עזבתי משם להפועל תל אביב. אני כאילו, כל המועדונים שהייתי בהם, הם כאילו בזמן הלא נכון. הייתי במועדונים הכי גדולים, בזמנים הלא נכונים.
היה פה עוד מישהו כזה.
מי?
אריאל הראש.
כן, אבל דגני זה ביותר לייט, כי הרי למרות שהיית בהפועל בתקופה הקשה גם.
כן, מה עם קבירי? ירדתי ליגה עם קבירי, נשארתי שם עוד עודה, עליתי ליגה. עשיתי אחרי זה פלייאוף עליון, ואז עזבתי.
אוקיי, אז בואו נחזור רגע לרוני, כי יהיה לנו גם שיחה על המועדונים. אז זה התחיל פחות טוב, אבל כמו שאתה אומר,
תמיד שיחקתי
מגלו. כאילו היה לכם טאקלים אישיים, אבל מקצועית הוא החזיק ממך.
מקצועית הוא החזיק ממני מאוד. הטאקל שלנו היה בגלל שהוא רצה אותי ולא יכולתי. כאילו, הייתי פצוע, והוא ממש רצה שאני אחזור.
זה מצחיק. שמע, רבנו, כי אני פצוע, והוא רצה שאני אשחק.
כן, הוא היה צריך אותי, ואני יכול להבין את זה.
אתה יודע איזה לחץ יש? גם על שחקן פצוע שמאמן...
היינו בחצי גמר גביע המדינה.
נגד באר שבע הגדולה, של וואקמה.
בדיוק, ונפצעתי במשחק לפני. מה אני אעשה?
נפצעתי, ואני... כן, אבל... רוני בא לך, אורל, קום.
כן, אבל אם אתה... אני יכול להבין אותו, כי אם אתה מחזיק ממישהו, והוא חשוב לך למערכת.
ויש עליך לחץ גדול, תתחיל מזה, יש עליך לחץ גדול.
אז אתה מנסה לדחוף אותו עד הקצה, ולפעמים כשאתה מגיע לקצה, קורה משהו.
וזה הדבר הלא נעים בלהיות פצוע.
אני ראיתי את זה...
אתה מקבל לחץ, לחזור.
אני ראיתי את זה פעם אחת בחיים, ברשותכם סיפור שלי לא כשחקן. שיחקנו באצטדיון רמת גן, כשהיינו בבני יהודה, וחפשי. שיחק אז בבני יהודה, יוסי אבוקסיס מאמן, כמובן.
חפשי זה ששיחק במקומך שנפצעת בתקופה הזאת בחיפה,
כן,
לא?
כן.
או חפשי או מישהו אחר שיחק, לא זוכר לבוא.
אבל הוא היה איתנו, כן. חפשי, אחלה בחור, אגב, באמת. והוא היה מעמודי התווך בבני יהודה בהגנה, ומחצית, והפיזיותרפיסט הולך ליוסי אבוקסיס, נכנס לו לחדר, שזה גם דבר אמיץ, אגב, לעשות בהפסקה, כי יוסי יש לו תקסים, והוא נכנס ואומר לו, תשמע, יוסי, חפשי צריך לצאת. אז יוסי מסתכל עליו ואומר לו...
הוא צריך להגיד את זה, לטרוק את הדלת ולברוע.
ברור. הוא זורק רימון והולך.
תצא.
ואז יוסי מסתכל עליו ככה, ואומר לו, מה? עושה לו ככה, ממש עוקב, מה? 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 ואז אומר לו, חפשי לא יכול להמשיך. ואז יוסי קם, נכנס לחדר הבשה של השחקנים, מסתכל על חפשי, אומר לו, חפשי, קום, אתה עולה מחצית שנייה. וזהו.
וואלה,
זה נגמר, אתה מבין? כי מבחינת השחקן והפיזיותרפיסט הוא פצוע, מבחינת המאמן זה הוא משחק.
כי לפעמים שחקן אין לך אומץ להגיד שאתה רוצה לצאת.
אז הוא שלח את שי, הפיזיותרפיסט.
כן, אז הוא ידע לפנות אליו.
אוקיי, אז דיברנו על רוני.
כן, אבל אני יכול להגיד לך שתמיד כאילו רוני העריך אותי מאוד מאוד מאוד, ועובדה שהוא לקח אותי אחרי זה לבית"ר ירושלים, ולא הלך טוב בבית"ר ירושלים, ואחרי זה הוא רצה אותי בהפועל חיפה כבר שנה לפני, שהייתי כבר די סגור ו... תפקשש החוזה שם, ואז חתמתי לעוד שנה בביתר, שזאת השנה האחרונה שהייתה לי. אז אני מעריך את רוני, והוא עשה בשבילי המון, באמת מוכיר לו, ואין מה להגיד עליו, הוא מאמן מצוין.
אתה בקיץ, איזה מה, אנחנו חייבים להפסיק להביא שחקנים בקיץ כזה שהם בצומת, אבל לא זה, צריך, זה הדור
לא,
שלך.
לא צריך אישור דובר.
נכון, זה גם נכון. איך זה מרגיש להיות בקיץ כזה?
שנה שעברה הייתי פעם ראשונה. שנה שעברה זאת השנה נכון. הראשונה שכאילו, בדרך כלל אני חותם על חוזים.
בוודאות כזאת.
חותם על חוזים
אני
ארוכים.
אני פרשתי בפעם הראשונה שהייתי עם כך חופשי כאילו, בלי חוזה. פעם ראשונה סיימתי חוזה, בגיל 35 אני בלי חוזה ופרשתי.
אז זה מה שהיה לי שנה שעברה ולא נעים בכלל. אז השנה אני לוקח את זה ביותר קל.
אבל מה התחושה? כאילו מה, זה לא רצוי? אתה מרגיש, אתה אומר, בוא נה, אני טוב, איך
של,
לא רוצים אותי?
סוג של, אתה יודע, הגיל פה בישראל הוא פקטור משמעותי, הם לא מסתכלים באמת מה עשית העונה, היית טוב, לא היית טוב, איך אתה גופנית נראה, איך אתה מקצועית נראה, מה אתה תורם לחדר הלבשה, לא תורם לחדר הלבשה, בסוף, חדר הלבשה זה בונוס, אתה צריך להיות טוב על המגרש, אם לא תהיה טוב על המגרש, לא ירצו אותך. ובחצי שנה שישבתי בחוץ, אתה יודע, אז אמרו, כבר חצי שנה הוא בחוץ, בן 35, לא רוצים לגעת בו, מפחדים. אז היה לי הצעות מליגה לאומית, והיה לי הצעות קצת ממכבי נתניה בקטנה, ואז הגיע פתאום הפועל חיפה ורוני, שאני מכיר אותו והוא מכיר אותי, והלכתי על זה, ואני שמח שקיבלתי את ההחלטה הזאת. אבל השנה עוד פעם. מקווה שהשנה אני אתחיל יותר מהר, כי שנה שעברה הגעתי רק במחזור ראשון של הליגה, התחלתי להתאמן עם הפועל חיפה.
לא התעקשת לקבל הסכם לשנתיים, או שלא היה מה לדבר?
עכשיו?
שנה שעברה?
לא, כאילו, אתה יודע, לקחו אותך כאילו, עשו לך טובה. אז גם לא הגעתי בחוזה שאני רגיל אליו, חוזה הרבה הרבה יותר נמוך. והייתי צריך להוכיח את עצמי, ברוך השם, יצא טוב.
ולמה באמת בחצי עונה השנייה בביתר לא שיחקת?
מקצועית זה לא, כי התחלתי את העונה, חתמתי על חוזה חדש, אחרי שסיימתי חוזה של 3 שנים. היה לי את ההצעה, כמו שאמרתי, מהפועל חיפה, והיה לי הצעה מביתר ירושלים, בפחות כסף בביתר ירושלים. אבל הייתה לי הרגשה שאחרי הגביע אני צריך להמשיך שם. לקחנו גביע, ויוסי כל הזמן אמר לי שהוא רוצה אותי, וברק אברמוב סוג של העריך אותי, אף פעם לא היה לי איתו שיחות אישיות, אבל הוא נתן לי הרגשה שהוא מעריך אותי. ואז התחלנו את העונה הזאת, הייתה העונה הקשוחה בהתחלה, אם אתם זוכרים, היה כל הזמן משחק, פעמיים בשבוע משחק. עד ינואר שיחקנו כבר כמעט 2/3 מהליגה, ושיחקנו איזה 18 או 19 מחזורים עד ינואר. והיה לי בחוזה שאם אני משחק מעל 60% מהדקות, אני מקבל חוזה לעוד עונה. אז זאת אומרת שכבר בינואר, שזה 4-5 חודשים לפני סוף העונה, הגעתי למצב שחסר לי 2 או 3 משחקים. ואז היה את הבלגן עם יוסי אבוקסיס, ויוסי עזב להפועל תל אביב, וגל החליף אותו, ומאותו רגע, אני כאילו ביציע.
כן, אבל אתה לא אחד שלא מדבר. אתה לא אחד שלא משמיע את הקול שלו. זה לא שהגעת לאימונים ואמרת, אוקיי.
נכון. הבעיה הייתה שלי היה חוזה גבוה, ולעוד 2 שחקנים היה חוזה גבוה, ובאותו רגע, עם הבלגן של הקורונה, קראו לנו לשיחה, ואמרו לנו שאנחנו צריכים קצץ. אז הגענו לשיחה עם...
קורונה בביתר? לא.
אז מה היה? מלחמה, סליחה, לא קורונה.
זה בהפועל תל אביב,
נגיע גלבלתי, כן, כן.
לא, מלחמה. אפשר לעקוב בקצב האירועים במדינה הזאת, ובעולם.
אז הגיעה מלחמה, והיה אסור להביא קהל ליציעים, ואמרו כולם שעושים קיצוץ, כל הקבוצות בליגה. אז יש קבוצות שעל ההתחלה הגיעו להסכם עם השחקנים, ויש קבוצות שפחות הגיעו להסכם עם השחקנים. אנחנו הגענו לשיחה עם ברק, והוא אמר לנו כמה הוא רוצה לקצץ, וזה היה כאילו משהו לא הגיוני. זה היה איזה 70-80% מהחוזה שלי לקצץ. אז אני לא הסכמתי, ואמרתי שאני אעשה מה שכולם עושים. אם כולם יקצצו 10-15% או יתחו תשלומים, אז אני אעשה כמוהם. והוא, כאילו, אתה יודע, אז אני יושב כאילו בשיחה ככה, ואני אומר את מה שאני מרגיש.
יושב עם ברק?
יושב עם ברק, ואומר מה שאני מרגיש. כנראה זה לא בא לו בטוב מה שאני מרגיש. והוא רצה שאני אסכים לקיצוץ של 70-80%.
ושם נפל
הפור? ומאז אני ביציע.
אבל בהתחלה שגל כהן שם אותך ביציע, אתה מקבל הסברים, אתה דורש הסברים.
מקצועית. זאת התשובה. מקצועית. מקצועית שיחקתי 19 מתוך 19 משחקים בהרכב, לא יצאתי לדקה, ופתאום במקצועית אחד אני לא משחק יותר.
ושאלמוג כהן וברק יצחקי מגיעים אחרי גל כהן, שלא החזיק יותר מדי. אלמוג, חבר שלך עוד מנתניה, מהנערות.
כן. שהיינו נערים, היינו חברים טובים, ושהוא עבר להיות...
נהל מקצועי בביתר.
נהל מקצועי במכבי נתניה, הוא מאוד מאוד רצה אותי כל הזמן. ושהוא הגיע לביתר, או שלא היה לו את הכוח לנסות לעשות משהו עם ברק, כי ברק החליט את זה. או שלא יודע מה היו ה...
מה זה לא יודע? די, נו, אתה מרים טלפון לבן אדם. אתה פוגש אותו במתחם.
בסדר, אבל בסוף אומרים לך, שאומרים לך מקצועית, מקצועית, מקצועית.
גם אלמוג אומר לך מקצועית?
כולם בסוף אומרים לך מקצועית, כן.
אנשים חכמים. אם אתה מבין למה אני מתכוון.
כן, בסדר, אז עכשיו זה מנוהל אצל עורך דין, ואני מקווה שאני אקבל את מה שמגיע לי.
אה, נכון, ראיתי מה יש, הגשת תביעה נגד בית"ר ירושלים, נכון. כן, ראיתי את זה תוך כדי התכוננות לפרק.
אתה יודע, יש חלוצים.
יכול להגיד לך שקיבלתי באמת מאות הודעות, מאות, באמת כאילו, מספר עצום של הודעות מאוהדים של בית"ר ירושלים, למה זה מגיע לך, נתת פה הכל, הבאת לנו גביע. האוהדים של ביתר מאוד מאוד אהבו אותי ומאוד העריכו אותי. הייתי שם קפטן תקופה מאוד ארוכה. אז אתה יודע, כדורגל. גילי, חווית את זה כמוני, ויש הרבה מקומות שזה לא הולך לפי החוזים שאתה חותם ולפי מקצועית אמיתית. וזה עצוב שזה ככה, אבל חוויתי את זה כבר בכמה קבוצות בקריירה.
ואם היית אומר לברק, שמיים, אני יודע שיש לי עוד כמה הופעות לעשות, מתחדש לי החוזה לעונה הבאה, אני מוכן לקצץ מהחוזה של העונה הבאה, אני יודע שהוא גבוה.
הצעתי, הצעתי. לא רצו לשמוע, רצו שאני אוותר על החוזה לגמרי.
טוב, בוא, אני רוצה לדבר עליך קצת באופן כללי, אתה יודע, עלינו פה במדרגות, גילי ואני, ואתה יודע, מדברים, מרחלים עליך קצת, לפני הרעיון. אז אמרתי, עוד שמע, אני מחזיק ממנו. כאילו, כבלם. בוא, אנחנו לא הכרנו, מצחיק, הייתי כל כך, אני כל כך הרבה שנים מסקר כדורגל ישראלי, אין לי את הטלפון שלך, לא דיברתי איתך, כאילו, אתה מביא לי רק מרועיינים, כל פעם אני אומר את זה, אתה מביא לי רק מרועיינים שאני לא מכיר, ברמה האישית, מכיר, כאילו, כמקצועית. ואני, כאילו, תמיד אומר, יש, זה כאילו בלם שיש לו הכל, אבל תדמיתית, יש לו איזה קטם כזה. אתה מכיר את מה התדמית שלך אצל הקהל הרחב?
כן.
מה התדמית שלך אצל הקהל הרחב?
כל טעות גול.
כאילו כל משחק טעות של גול. נכון, זה המשפט?
היה לי את זה שהייתי צעיר, ובתור בלם צעיר, אין מה לעשות. אני שחקן שלוקח המון סיכונים. אני אוהב את המשחק, אני אוהב לצאת עם הכדור המון, אני אוהב להכניס את הכדור בין הקווים המון, אני אוהב את המשחק, אני אוהב שחק כדורגל אמיתי. ואני לא שחקן שעכשיו אני יישב מאחורה ורק ירחיק כדורים מהראש, זה לא החוזקות שלי. החוזקות שלי זה כדורגל, זה מהירות, כוח, כדורגל, זה החוזקות שלי. ברח לי עכשיו מה רציתי להגיד.
לא, כל משחק, טעות של גול.
אתה
מנסה להסביר למה בעצם זה קורה.
אז בגלל שהייתי לוקח המון המון סיכונים, ובהתחלה לא ידעתי לקחת את הסיכונים במקומות הנכונים, אז הייתי עושה טעות, וכשהייתי עושה טעות היה גול. קבוע.
זה היה חוסר מזל, אתה מבין? כי אם אתה עושה טעות ולא נגמר בגול, מי זוכר את
הטעות? אף אחד לא זוכר לך, אבל הייתי מקבל את הגולים האלה. אז זה נדבק. אבל אני יכול להגיד לך שמאז גיל 24-5, כבר זה סתם, אבל זה נדבק.
אז זה ליווה אותך כל הקריירה.
כן.
אתה יודע שאני, כאילו בראש שלי, אתה בלם שלא רצה להיות בלם. יש כזה סיפור ילדים, לא? הבלם שלא רצה להיות בלם. כאילו מרגיש לי שכל החיים שלך רצית להיות שחקן התקפה, כי אתה מאוד טכני לבלם.
גדלת מגן ימני בכלל, לא?
גדלתי, בהתחלה אם אתה תלך, כאילו כל פעם התחלתי מלמעלה, מלמעלה ירדתי עד למעלה.
מה התחלת?
לא, עזוב, בילדים, אבל זה, לא יודע אם זה נחשב, אבל בילדים שחקתי כן, חלוץ, בילדים.
בלי לדעת.
אבל אחרי זה כבר, שקצת גדלתי, בגיל 14 כבר העבירו אותי לאט לאט כל פעם אחורה, עליתי לבוגרים בתור מגן ימני. מגן ימני וקשר אחורי, זה מה ששחקתי בנוער. מגן ימני וקשר אחורי, ובשנה הראשונה בבוגרים כבר שיחקתי מגן ימני, שיחקתי על גילי הרבה פעמים על הצד של גילי, ואז זה היה השנה הטובה שלכם עם בדיוק שכתר עבר אליכם. בשנה השנייה שלי של הבוגרים, שכתר עבר מנתניה. הוא עשה איתי את השנה הראשונה עם מתאוס, ואז עזב ועשה עונה מצוינת, ואז עבר להפועל. אז הרבה פעמים שיחקתי מגן ימני וקשר אחורי, ואז שנה אחרי זה עוד פעם, הגיע ראובן עטר, עשה אותי מגן ימני בלם, עברתי למכבי חיפה, מגן ימני בלם, ואז באיזה גיל 25 אצל רן, גם עם גילי, אצל רן בן שמעון, הוא הפך אותי ממגן לבלם, ומאז נשארתי בלם.
אני אעשה לך את זה פשוט. כשהיית בן 13-12, מה רצית להיות? את האמת.
התקפה, מי לא רוצה להיות התקפה? אני לא חושב שיש שחקן שרוצה להיות בהגנה.
בברזיל?
מה? דקל קיינן כזה, למה אני אומר?
עזוב, דקל, אבל אתה מסתכל על משהו קיצוני, דקל נולד בהגנה, יישאר בהגנה, ימות בהגנה.
אז אני עושה סקאלה, אני עושה סקאלה.
לא, אתה לוקח קיצוני.
אני עושה סקאלה, רגע. אני הייתי מרוצה שעשיתי איזה סלאלום יפה, איזה בין הרגליים לישהו, דקל היה מבסוט אם הוא היה פותח את הגבה.
יש את דקל, את הגלאזרים, אתה יודע, שחקנים כאלה שמבינים שכדורגל וויז, בוא נוותר, בוא נשבור לאנשים רגליים. ויש את אורל דגני, אורל דגני זה שחקן שכמו שאמרת, אתה אוהב כדורגל, אתה אוהב להרגיש את הכדור, לא בא לך רק לבעוט אותו. אתה לא שונא כדור, נקרא לזה ככה.
בדיר, שבגיל 35 נהיה בלם, היה הכי טכני.
הכי טכני שיש,
אבל בגיל 35. אהב כדורגל, היה יוצא עם הכדור, מכניס חורים, בלם ענק.
אז אני חושב שבסוף, אני חושב שגם לקהל, אני לא רוצה להגיד למאמנים, כי כמו שאתה אומר, כמעט בכל קבוצה היית שחקן הרכב, אבל זה לא מעצבן אותך.
בכל קבוצה, לא בכמעט,
לא, בכל קבוצה. זה לא מעצבן אותך שכאילו אתה, שהקהל כאילו מסתכל עליך ואומר, כאילו...
אבל זה קהל של הקבוצה בדרך כלל היריבה, כי הקהל שלי, אני תמיד קיבלתי אהבה והערכה.
כן?
תמיד, בקהל שלי תמיד קיבלתי אהבה והערכה.
אף פעם לא הרגשת?
ועוד הייתי, לא, תמיד הרגשתי מוערך, במיוחד במקצועית, אצל המאמן והצוות המקצועי, בעלים, לא משנה, הרגשתי מאוד מאוד מוערך. אצל הקהל, אתה יודע, בסוף זוכרים לך דברים לא טובים מאשר דברים טובים. ככה זה עובד. ככה זה עובד, זוכרים לך את הדברים הלא טובים.
בעיקר לשחקן הגנה ולשוער.
כן?
כאילו, אבל אני, יש לי כאילו איזה דיסוננס גדול אצלך, שכל השנים אתה במועדונים גדולים, אבל לא בקבוצות גדולות.
בדיוק.
וכאילו לא זכית באליפות, ואף פעם לא בא, נגיד, איזה קבוצה, איזה מכבי תל אביב, אני רוצה את אורל דגני בלם ראשון, באר שבע, אני רוצה את הגדולה. אני רוצה את דגני בלם ראשון, להתאבד עליו.
באר שבע הייתי סגור פעמיים.
אוקיי.
ו... מבחינת, לפחות מבחינת הסוכן שלי, הייתי סגור פעמיים.
אתה יודע איפה הייתי סגור מזה? הקצבים? איפה הייתי סגור?
לא, זה לא היה
קצב.
חבל הבסקים, חבל גליסיה, אנדלוסיה, וטאו ויטור בכדורסל.
לא, זה דווקא לא היה עם... זה היה עם דודו דן.
גם דודו מסרק ברגשות?
דודו היה... ואז כאילו הייתי אני או חתם פעמיים, ופעמיים חתם כאילו שיחק במקום מישה. אז זה לא הסתדר שם, חבל. כאילו, זה היה דווקא בשנים המאוד טובות של באר שבע. אבל אתה צודק, אחי, הייתי במועדונים הכי גדולים שיש, בתקופות הכי פחות טובות.
איך אתה מסביר את זה? זה חוסר מזל? כי יש קבוצות שנבנות לאליפות, נגיד, כל השני באר שבע, מכבי תל אביב, אני לא מדבר עוד על מכבי חיפה של בחר.
אני יכול להגיד לך שאני הגעתי למכבי חיפה אחרי השלוש אליפויות שלהם. אז אם אתה מסתכל, אם אני מסתכל על זה עכשיו, בדיעבד יותר קל להסתכל, אז אתה אומר, הגעת למקום שלקח שלוש אליפויות, והחליפו בו באותה עונה איזה 14 שחקנים הגענו חדשים. אז אם אני מסתכל על זה אחורה, יכול להיות שזה לא משהו כזה בטוח להגיע למכבי חיפה במצב הזה. אחרי שלוש אליפויות, אחרי שהחליפו 14 שחקנים, ויכול להיות... הייתה, לא יודע, אבל באותו רגע אתה גם בא ממכבי נתניה, מביאים לך חוזה פי ארבע ממה שהרווחת במכבי נתניה. אתה אומר לעצמך, או להיות, נשאר להיות חצי שנה בחוזה, הגעתי כאילו על הגבול של סוף חלון העברות הראשון. עוד חצי שנה בחוזה, אני בן 21, אתה אומר, בוא נע, ואני בנבחרת, משחק בנבחרת, אתה אומר, בוא נע, אולי לא כדאי לחתום, אני אשאר חצי שנה, שחקן חופשי, ואני אצא לחול. אבל באותו רגע גם יש לך אבא שגורם לך להחליט, ואומר לך, יש לך פה הצעה ממכבי חיפה, מועדון ענק, גדלת שם בתור ילד גם. תיקח את זה, מה אתה... ומי שם, תגדל.
אז בדיעבד היית מעדיף, כאילו,
אתה לא יודע, אולי...
אתה חוזר אחורה לחכות בקיץ ולצאת לחול?
החלום שלי תמיד היה לשחק בחול.
רגע, נו, אבל אתה לוקח לי שאלה.
מה אני אעשה? זה...
קודם כל, ההתייחסות של גילי, גילי זרק את זה כזה על הדרך. ואז אני אומר, בוא נה, לא לקחת אליפות. כאילו, הסתכלתי שלקחת שני גביעים.
כן.
אבל איך יכול להיות ששחקן במעמדך לא לקח אליפות?
כן, הגעת, זה מה שבדיוק אנחנו מדברים
עליו. אבל כמה זה מתסכל?
לא, אז אני רציתי לגעת, ותסכל זה מתסכל. אם זה חוסר מזל, אם זה חוסר הערכה מקצועית של הקבוצות הגדולות.
אבל הוא הגיע, הוא כן הגיע למועדונים גדולים. אתה יודע, בסוף אתה לא אומר לא למכבי חיפה,
עד
שאתה בן 21.
מכבי חיפה זה משהו אחד, אבל נגיד ביתר ידעת שההצלחה שלהם זה מקום שלוש, זה השיא. הקהלים, הכל, התנאים, הכל בסדר, אבל זה לא קבוצות שידעת שהן רצות לתארים, שזה לא בן שבע.
הייתי במכבי חיפה, מכבי תל אביב רצו אותי. והיה שם את המנהל מקצועי, שכחתי איך קוראים לו.
ג'ורדי קרויף?
ישראלי, לא, לא. זה היה ישראלי, זה היה לפני ג'ורדי. או ש...
אבינים נימי היה שם מנהל מקצועי.
עובדיה היה שם? לא עובדיה.
אביב בושינסקי.
לא זוכר את השם שלו. היה שם, והוא התקשר אליי, בדיוק עשינו משחק, הייתי במכבי חיפה, טלב נפצע, אני שחקתי מגן שמאלי. עשיתי משחק מצוין, והוא התקשר אליי אחרי המשחק. הוא אומר לי, אנחנו רוצים אותך במכבי תל אביב, מה אתה אומר? אתה יכול לשחק מגן שמאלי לאורך תקופה ארוכה? אמרתי לו, כן, שחקתי פה, אני כבר משחק 5-6 משחקים, טלב נפצע, שחקתי במקומו, הייתי טוב. אמרתי לו, כן, אני יכול. ואז כאילו היה סוג של דיבורים וזה, ומכבי חיפה אבל קנו אותי במיליון דולר, ממכבי נתניה. אז מה מכבי חיפה אומרת עכשיו? אם הם רוצים למכור אותי לפחות 2 מיליון דולר. לא משלמים את הסכומים האלה בישראלים. אין, לא משלמים את זה, זה לא קיים. אז בתקופה שלי לפחות, קנו אותי במיליון דולר, זה היה נחשב כאילו משהו אילוי.
נכון.
לא היה העברות של שחקנים בישראל במחירים האלה. וזה סוג של דפק אותי, כי אחרי זה גם היה לי הצעה מכפריסין, שזה לא מקום שרציתי להגיע אליו, אבל אמרתי, אולי נצא. אז הציעו 600-700 אלף דולר. קשה, אחרי המיליון דולר, קשה לך לקפוץ. המיליון דולר הזה סוג של קצת דפק אותי, אבל גם הגעתי לקבוצה לא מספיק טובה. אם היינו בקבוצה טובה, היינו לוקחים אליפות, אולי היו משלמים עליי את הסכומים האלה.
נכון.
אז חוסר מזל או קבלת החלטות לא נכונה, אני לא יודע, קשה לי לדעת.
אני אומר שבחיים זה תמיד שילוב. בסוף זה שילוב. מה יותר?
שמצב שהייתי נשאר במכבי נתניה, חס וחלילה נפצע, עושה חצי שנה לא טובה, ממשיך, נשאר במכבי נתניה, או יורד לקבוצה פחות טובה. לא יכול לדעת.
אי אפשר לדעת. כשאתה מסתכל היום, כשאתה בן 36 וחצי, אתה מסתכל, מה יותר מבאס אותך? זה שלא לקחת אליפות? או זה שבסוף שחקן עם הנתונים שלך...
זה שלא יצאתי לחול.
תודה. לא יצא לשחק בחול.
רק שלא יצאתי לשחק בחול. האליפות כאילו, אתה יודע, אני רוצה לקחת אליפות, אבל החלום שלי בתור ילד היה לשחק בחול, זה היה החלום שלי.
אני ראיתי רעיון איתך, לא רעיון, זה היה ציטוט, זה היה רעיון מלא, ולא כזה מזמן אגב, לפני איזה שנתיים, שלוש, שאמרת שאתה הבלם הכי טוב בארץ. אתה עדיין אגב חושב את זה היום?
כן. אני מחזיק מעצמי מאוד.
שזה לא דבר רע. אנשים יסתכלו ויגידו, איזה שחצן. זה לא דבר רע. אני באמת רואה את זה כדבר נכון.
אני לא חושב שזה שחצן. אני חושב שאני מחזיק ממני מאוד. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני תורם מקצועית לקבוצה. ואני חושב שאני יכול לעזור לכל קבוצה בישראל.
אז אם היום אתה חושב שאתה הבעלם הכי טוב, זאת אומרת, אתה 15 שנה הבעלם הכי טוב בארץ. למה?
לא, כי היו פה גם שחקנים מאוד מאוד גדולים, היה פה את טל בן חיים.
ישראלים.
אוקיי, טל בן חיים.
טל בן חיים, רמי גרשון הגיע מבלגיה, לקח שם אליפות. היו בלמים גדולים בישראל, שלא יודע אם הייתי... אני יכול להגיד לך, איתן טיבי לקח, לא יודע כמה, 10 אליפויות במכבי תל אביב, באר שבע. הייתי גם בנבחרת, לדוגמה. אני יכול להגיד לך שזומנתי מעל... הייתי במשחקים של הנבחרת בספסל ובזה.
ראיתי את זה.
מעל 80-90 משחקים.
אתה ראית את זה בטרנספר מרקט? נכנסתי לטרנספר מרקט, לראות את ה... בסוף יש לך 21 הופעות. נכון, 16 בהרכב, 5 הופעות כמחליף. אתה יודע כמה יש לו on the bench? אתה לא ראית דבר כזה בחיים.
אני אומר לך, יש לי 80-90.
גילי, אתה לא ראית דבר כזה בחיים. צריך להביא לראות.
איזה 90, באמת, כאילו, יש לי 90 הופעות, 90 בסגל של הנבחרת. זימונים. ורוב הזמן לא שיחקתי, כי נפלתי. נופל בסוף על שחקנים שהם משחקים בחול. ואם הייתי משחק בחול, יכול להיות שאני הייתי במקומם.
לא, אבל תמיד...
טל בן חיים משחק בצ'לסי, משחק בליגה שנייה באנגליה. אתה יכול לשחק לפניו? אתה לא יכול לשחק לפניו בנבחרת.
אבל לא, אבל תמיד אחד הבלמים היה ישראלי.
רמי גרשון לוקח... אבל תמיד שיחקו בדרך כלל, תקופה מאוד מאוד ארוכה, זה היה טל בן חיים ואיתן טיבי.
ואיתן טיבי במחזור שלך, זאת אומרת, הוא מבוגר ממך בשנתיים, איתן טיבי. הוא מבוגר ממני
בשנתיים, אבל לוקח אליפויות במכבי תל אביב. ואני בהפועל תל אביב, או בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, תמיד הייתי שם. אבל לא היה אתה מישהו שיגיד, אורל קח את זה.
והרגשת שמגיע
לך לפתוח. היחיד שנתן לי את זה לגמרי לגמרי, זה היה אלי גוטמן. פתחתי ברוב המשחקים בקמפיין, גם מגן ימני וגם בלם. והמאמן, איך קוראים לו? שכחתי את השם.
אלישה?
לא, לא, אלישה לא זימן אותי פעם אחת לקמפיין. היחיד. המאמן עזר, שכחתי איך קוראים לו.
לואיס פרננדז.
פרננדז זה ההופעה הראשונה שלי בנבחרת איתו.
או על האוסטרים.
כן, האוסטרים. האוסטרים גם שיחקתי המון שם.
זאת אומרת, אירופאים מעריכים אותו, אתה רואה? אנחנו פה לא מבינים כדורגל.
האמת שבאמת מעריכים אותי אירופאים.
לא, אז אתה באמת מסתכל על איתן טיבי, נגיד, שהוא בן גילך פחות או יותר, והיה בקריית שמונה בתקופה היפה, ואז עבר למכבי תל אביב של ג'ורדי קרויף, ג'ורדי הביא אותו ישר שהוא בא.
היה בחול, חזר.
היה כן בשרלרוע.
היה בבלקן.
אבל אז הוא עוד לא היה בתודעה הישראלית כבלם מוביל. קריית שמונה עשה את הפריצה, מכבי תל אביב, באר שבע.
איתן, אני חושב שעשה פה איזה 10 שנים, הוא היה בטופ.
אז אתה רואה אותו, ואתה בטח אומר לעצמך, אני לא פחות טוב, למה הוא עם אליפויות, למה הוא עם איזה 60 הופעות בנבחרת, אני לא יודע כמה.
כן. מה? תחבר לו טוב יותר, הגיע למועדונים בזמן נכון יותר. לא הכל זה 100% מקצועי.
אתה יודע, אני מסתכל, כמו שאמרת ואמרנו, אז באמת עברת במועדונים גדולים. איפה הכי נהנת? עזוב רגע את השנה הזאת בהפועל חיפה, עם כל הכבוד.
רגע, אתה הולך רחוק מדי.
רחוק מדי?
כן.
מה?
הוא היה בהפועל תל אביב.
כן.
אוקיי? מועדון שיקר לשנינו, והיית שם כבר קפטן, וסמל, ומוערך, ואחד מאהובי הקהל.
אני יודע, אתה הולך, רציתי להגיע לשם, בטח. תגיע לשם.
למה עזבת?
למה עזבת? היה פה עניין של אגו, של קורונה, שקיצוצים ודברים כאלה.
עוד פעם, כן. בסוף זה מסתכם בכספית. אתה עוזב קבוצה, אני לא חשבתי שאני אעזוב את הפועל תל אביב למקום אחר, חוץ מחול. היה לי תמיד בחוזה, תמיד שהייתי בהפועל תל אביב, היה לי בחוזה סעיף, שאני יכול לצאת לחול במחיר מאוד מאוד נמוך. חתמתי על חוזה מאוד גבוה, שאם אני יוצא לחול, ב-150-200 אלף דולר אני יוצא לחול. שזה היה חזית, סכומים סבבה לצאת לחול. אבל עוד פעם, ירדתי ליגה בשנה הזאת, ואחרי זה עליתי ליגה ושיחקתי בלאומית שנה, ואז עליתי ליגה, ואז שעליתי ליגה באה הקורונה. כל פעם היה כאילו משהו שהוציא אותי מה...
אבל למה תמיד נגיד שיש קיצוצים, אז הבעלים מתהפך עליך, או שיש לך קיצוצים איתך, כי אתה מסתכר בכיר, כי אתה קפטן, מה?
מסתכר בכיר, קפטן. יותר, אתה יודע, בסוף רוצים לקצץ לאנשים שמרוויחים את הסכומים היותר נמוכים, הם פחות מפריעים לך. מה תקצץ להם? תקצץ להם 10%, 15%, 20%, כמה ירד לך שם? לא ירד לך שם הרבה. מספיק לך לקצץ את השחקן הבכיר שלך ב-15-20%, פה הורדת הרבה יותר מכולם. אז גם אין מה לעשות, שאתה מרוויח הרבה כסף, האש עליך. ככה זה עובד. אז הרווחתי כסף טוב, הגיע הקורונה, ועוד פעם שלחו מכתב קיצוץ, עוד פעם תקצץ 50% מהכסף שלך, אתה לא מסכים.
אבל בסוף עברת לביתר.
עברתי לביתר כי זאת הייתה האופציה שלי.
כן, אבל לא באיזה סכומים יותר גבוהים.
פי שתיים ממה שהיה לי בפלטר.
זה מפתיע אותי, אוקיי.
אחרי הקיצוץ, פי שתיים. קיצצו לי 50% וביתר לקחו לי את החוזה.
מה היה שם? זה היה עם הניסנובים בהפועל תל אביב?
כן, ניסנובים.
זה היה עם הניסנובים, איזה חיוך.
היה שם איזה סיפור עם אלטמן, עם הקיצוץ של אלטמן, לא משהו כזה.
לא, זה היה אחר... כן. אני ואלטמן רצו לקצץ אותנו הכי הרבה. בסוף אלטמן, לא יודע מה היה שם בדיוק, אבל הוא הצליח להישאר.
למה חייכת ככה כשאמרתי, אני סנובים?
כי... היה לנו סוג של סיפור אהבה. הם מאוד מאוד העריכו אותי. הם כל הזמן שאני אראה אותם, הם יגידו לי שהם אוהבים אותי, ושזה לא היה בכוונה, והם כאילו... היו מתקשרים אליי באופן קבוע, מתייעצים איתי על דברים, מתייעצים איתי על שחקנים, על הכל. שזה גם דבר לא טוב, אתה לא צריך לדבר עם הבעלים, לא צריך לשמור על קשר עם הבעלים, אתה צריך לבוא לשחק כדורגל, וכמה שפחות, אבל בסוף שבעל הבית מדבר איתך ומתקשר אליך, אתה לא יכול להגיד לו לא רוצה לדבר איתך. אתה צריך לדבר איתו, אתה צריך לשמור איתו על קשר, כי נוצר קשר. וזה דבר שהוא לא הכי בריא.
אתה יודע מה הרושם שלי? עזוב שאני מכיר אותו במעבר, אבל ככה גם ששומעים, שכולם החזיקו ממך מקצועית, ובסוף איפשהו בגישה ביניכם, באישיות, בהתנהלות היומיומית, שם היה את הפיצוצים. זאת אומרת, משהו באופי שלך.
אני מאוד טוטלי.
מה זה אומר?
שאני כאילו תמיד רוצה יותר, רוצה עוד, כאילו אני חושב שתמיד מגיע, אני חושב שכאילו תמיד מגיע לי עוד, ואני תמיד רוצה מהקבוצה יותר, אני בן אדם מאוד מאוד תחרותי.
מה זה מגיע להיות? כספית הכוונה?
גם כספית, אם אני חושב שעשיתי עונה מצוינת ויש לי הצעות ממקומות אחרים, אז אני רוצה להשתדרג.
מה, זה גם סיפור בהפועל תל אביב, נכון? שרצית שדרוג בחוזה, ולקחו לך את הסרט קפטן.
כן, זה היה עם ניסו.
אתה מבין? הבן אדם בא, עכשיו זה, תמיד אני נותן את הדוגמה של ברק אברמוב, שעבדנו בבני יהודה, שהוא אומר לשחקן שאחרי עונה טובה הוא בא לבקש העלה, אז ברק אומר לו, אין בעיה, אבל אם יש לך עונה פחות טובה, אני מוריד לך.
כן.
אבל זה
קורה? אבל זה לא קורה?
אז מה, ספר לנו.
אתה יכול להגיד לי שזה לא קורה? שכן שעושים עונה גדולה טובה, מה עושים להם?
מה, מורידים להם בחוזה?
ברור, או מקצצים אותם, או מעבירים אותם לקבוצה אחרת.
לא, אם הם סיימו חוזה, במסע ומתן אפשר להוריד להם, אבל
לא, אני מדבר תוך כדי
עונה.
תוך כדי חוזה, סליחה.
ברור שכן.
כן, זה קורה?
ברור שכן, מה, עכשיו עשית עונה לא טובה, לא באים עליך אם זה רווחת הרבה כסף?
מה,
תוריד?
גילי, אבא שלו רכש, בוא נפחה לא דיבר איתו.
סבבה, אז גילי, מקרה זה, אני אומר לך שיש המון, אני בתקופה שלי בהפועל תל אביב, שהגישו לי את הקיצוץ של ה-50%, באו לעוד מלא שחקנים ונתנו להם לכולם.
אבל שוב, לא, 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 שנייה, אני חייב דייק. כי זה לא היה אחרי עונה לא טובה, זה קורונה, זה מלחמה, יש אילוצים. זה לא שבאו אליך אחרי עונה לא טובה, אורל, ואמרו לך, אורל, שמע, אתה מרוויח 100,000 דולר, הייתה לך עונה לא טובה, בוא תוריד ל-80.
אני מכיר המון שחקנים שהם עשו עונה לא טובה, ואמרו להם לקצץ, או לחפש קבוצה אחרת.
לחפש קבוצה אחרת, זה בסדר.
נו, ושאתה מחפש קבוצה אחרת, אתה לא נפגע בשכר, אתה נפגע.
אבל אף אחד לא מכריח אותך לעבור.
לא, אז תשב ביציאה. תמיד יש את הדברים האלה, ככה זה עובד.
זה נכון אבל, זה נכון משהו, אומר שיש לך חוזה, ואומר לך, אתה לא בתוכניות לך, יש לי הסכם, יש לי פה כסף, כאילו. אבל אתה מבקש את השידרוג מהניסנובים, ומה הם אומרים לך, אתה לא קפטן יותר?
שולחים לך את מורדי.
לא, זה כבר היה טוב.
תסביר, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
אני, בדיוק היינו במחנה אימונים בחול עם הקבוצה, אני הייתי שם עם בוזגלו, ואלטמן, שחקנים הבכירים יותר, עומר דמרי. והגיעה לי הצעה מביתר ירושלים, ואני רציתי שדרוג בשכר בהפועל תל אביב, ולא רצו לשדרג לי. וניסו, לא יודע מה היה לו איתי. הוא לא, כאילו, הוא הראה לי שהוא אוהב אותי, אבל הוא לא התנהג ככה שהוא אוהב אותי. והוא רצה לתת לבוזגלו את הסרט קפטן, ופשוט הוא לקח ממני את הסרט קפטן, כי רבתי עם הבעלים, כאילו, לגבי החוזה שלי, והוא אמר לי, אוקיי, אתה לא קפטן פה יותר, נתן לבוזגלו את הקפטן.
ובוזגלו מדבר איתך?
כן, אני לא מאשים את בוזגלו, מה הוא אשם? אין, זה החלטה של מאמן. זה לא מעניין אותי אם הוא נתן את זה לבוזגלו, או נתן את זה למישהו אחר. בכלל, עומר דמרי היה צריך לקבל את הקפטן. אבל...
גם אותו ניסו לא אהב כל כך.
אבל כן, וואי, ניסו לא אהב אותי, ואת עומר היה הפוך עלינו. על השיחה הראשונה הוא יצא עלינו. הגיע למועדון של הפועל תל אביב, והיה לנו שיחה ביום הראשון, יצא עלינו, כאילו, הוא רצה להראות שאם הוא בא על הבחירים, הוא יכול לבוא על כולם. סתם אבל, במקום למשוך אותו אלינו, כאילו, למשוך אותנו אליו, ולחזק את המעמד שלו ואת המעמד של החדר הלבשה, הוא החליט להפיל את הגרזן על הראש של הבחירים. לא מבין את ההתנהלות הזאת, אבל זה גם קיים.
ואיך אתה ממשיך מזה? אתה יודע, זה לא קל, יש לך קצת אגו, שזה שוב בסדר. אני לא אומר את זה
כדבר רע. יש לי אגו, אני ירדתי המון באגו שלי במהלך הקריירה, הבנתי שזה לא דבר שטוב לי.
מה, יש לך חשק בכלל להמשיך בסיטואציה כזאת?
אני אוהב כדורגל, ולא יעזור לי לפקוט ולהישאר בצד. אז מקצועית ניתקתי את זה. הגעתי לכל אימון, נתתי את 100%, שיחקתי, יש בכלל שנים בהפועל תל אביב שלא קיבלתי שכר ושיחקתי.
זה חשוב שאמרת את המשפט הזה, כי יכולים לשמוע את הרם ולהגיד, זה גולדיגר כזה, זה
לא, מחפש את הכסף. לא, בכלל לא. אני חושב שמגיע לי כסף שאני חותם עליו, אז מגיע לי לקבל אותו. אבל בסוף, מקצועית, גם שלא קיבלתי שכר בהפועל תל אביב לתקופה של 3-4 חודשים, עדיין שיחקתי, ונתתי את כל כולי, והייתי ברוב הזמן קפטן, ובגלל זה העודים של הפועל מאוד מאוד אהבו אותי והעריכו אותי, ולקחו מאוד מאוד קשה את המעבר שלי לביתר.
בדיוק, עד ש. אבל עוד נשאר קצת בהפועל תל אביב. איך זה מרגיש לרדת ליגה?
מבאס, אבל אני יכול להגיד לך שכאילו, מהצד המקצועי, לא ירדתי ליגה מקצועית. הורידו לנו, לקחו לנו את כל הזרים. היינו סגל של איזה 12 שחקנים. רוצים לעשות חילוף, אין חילוף. והורידו לננו כמה נקודות? 7, 10, לא זוכר כמה זה בפירוק. הורידו לנו את הנקודות
תשע.
האלה. 9. אז הורידו לנו 9 נקודות. היה קשה לצאת מזה. ואז גם שתי משחקים האחרונים לא שיחקתי, כשעברתי את העצם בפנים. אז לראות את הקבוצה מבחוץ שיורדת ליגה, זה עוד יותר קשה. אבל...
אתה יודע מה כתבתי על הירידת ליגה? אתה רוצה לראות מה כתבתי?
נו.
אני אגיד לך מה כתבתי. אתה מרגיש לי כמו בן אדם שמונע משכל פחות מרגש. למה אני מתכוון? לא בקטע רע. שיש שחקנים מאוד אמוציונליים. לי מרגיש שאתה נורא מפה. זאת אומרת, כמו שאמרת עכשיו, אנחנו לא ירדנו ליגה מקצועית. ולפי דעתי אפילו לקחת את זה כמשהו שהוא בסדר, של
נראה את זה נעלה. בסדר, הייתי
לא,
עצוב מאוד.
נראה, ברור, ברור.
בכיתי שם כמו ילד קטן.
אבל נראה את ונעלה.
אבל כן, ברור שנרד ונעלה, ועשינו את זה גם.
זה דווקא היה יפה לראות, שחקן בכיר, אתה יודע, נלך לאילנות גבוהים ביובנטוס, שירדו עם כל הכוכבים, וזה היה יפה לראות אותו, נשאר, זה לא מובן מאליו.
לא, הייתי חייב לעשות את זה, אני מאוד מאוד אוהב את הפועל תל אביב, את הקהל, קיבלתי שם אהבה מאוד מאוד גדולה.
וניסית לחזור אחרי זה?
ניסיתי לחזור, ו...
אחרי ביתר, או במהלך ביתר?
לא, אחרי ביתר. שהייתי בביתר, הייתי נטו בביתר.
למה זה לא יצא לפועל?
כי כנראה אי אפשר לחזור להפועל תל אביב אחרי שהיית בביתר.
מה, תראה מי יושב פה. פתאום קלטתי...
אבל אני מקרה הרבה יותר קיצוני.
שנייה, אתם שני... כן, אז שניכם מדברים, ואז אני אומר, רגע, אתה עברת לביתר.
הוא היה יותר סמל ממני, אין מה לעשות.
שנייה.
אין מה להשוות בקטע הזה.
אתה עברת לביתר.
והוא עבר למכבי תל אביב, שזה הריבה הכי סנועה. ביתר זה מקום שני של הסנועה.
כן, זהו, רציתי לשאול. מכבי זה הרבה יותר גדול מביתר, נכון?
אם כבר שחקן שעבר מהפועל תל אביב לביתר, והיה עוד שמעון גרשון, שהוא באמת לא היה לו דרך חזרה.
שמעון גדל בהפועל, ואתה לא גדלת בהפועל, זה ההבדל ביניכם.
כן, למרות שאם תשאל אוהדים, הם אפילו יותר פגועים ממני, והייתי לא פחות אהוב או סמל ממנו, ובגלל זה גם הפגיעה הגדולה. אבל נגיד אבוקסיס, היה כשחקן בהפועל, עבר לביתר וחזר, ואחרי זה גם כמאמן.
לא, יוסי שרוף זהו.
אז הוא כאילו... חשבתי שאולי כן יש איזושהי דרך חזרה, ואני יודע שגם ניסית, זה גם היה, בלי לדעת, זה היה די ברור לי שתרצה לחזור.
אני מאוד מאוד אוהב את הפועל תל אביב.
כן, אז...
חוויתי שם תקופה מאוד טובה, מאוד כיפית, מאוד מרוח.
ושאתה מדבר איתם, הם מסבירים לך כאילו, אנחנו רוצים אותך, זה בלתי אפשרי, מה?
הם לא מדברים על זה, אבל אתה יודע שזה כך. אנשים לא תמיד אומרים לך את התשובה שאתה רוצה לשמוע, או את התשובה האמיתית. יותר קל לברוח הצידה, ולהגיד אתה, לא יודע, בן 36, לא מתאים יותר. אנחנו מחפשים צעירים. וזה בסדר, אחי. כל אחד מקבל את ההחלטות שלו, ואני מהצד שלי עשיתי את מה שאני רוצה, את מה שאני מרגיש, ואם מהצד שלהם זה היה פחות מתאים, אז זה גם בסדר.
אתה יודע במה עוד אתה שונה? שוב, יחסית לבלם, שתמיד התדמית של בלם, זה משהו כזה אפור כזה. אתה יחסית בלם עם, עם, עם סטאר קוואליטי. אתה מבין מה אני מתכוון? עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי עוד? שאתה אומר תמיד מה שבא לך. עכשיו, שוב, הלכתי ובדקתי כאילו ציטוטים של אורל דגני לאורך הקריירה, ואז נתקלתי בציטוט, אפרופו נבחרת, שאמרת, הייתה לי הזדמנות, זה בסדר, אני, אתה אמרת את זה, אני פשוט פסט, הייתה לי הזדמנות לעשות השתלת שיער, הלכתי לעשות השתלת שיער, ומאז אני לא בנבחרת. אתה מבין, זה מנגיד משפט, שיכול להגיד את זה, כזה כוכב באנגליה יכול להגיד את הדבר כזה, בארץ לא אומרים את זה, כולם כזה פוליטיקלי קורקט כל הזמן.
זה לא דבר שאני... כאילו, אני לא חושב, אני לא אלמד את הילד שלי להתנהג ככה. אוקיי?
אבל אתה מבין לאן אני עולה.
אני מתנהג ככה, ואני אומר תמיד את מה שיש לי על הלב, ואת מה שאני מרגיש. אבל אם הייתי יכול לשנות את זה, הייתי משנה את זה, זה לא דבר שהוא טוב.
שעדיף להיות חכם ולא צודק.
עדיף להיות חכם ולא צודק. כי אם אני רוצה לעשות השתלת שיער, ואני מרגיש שזה לא טוב לי, כאילו, מרגיש שזה חשוב לי, ולא, ואני לא מוכן לשקר, לסתם דוגמה, יוסי בניון היה שם. ויוסי בן אדם שליווה אותי, ואני מעריך אותו ואוהב אותו, והייתי איתו תקופה מאוד ארוכה נסיעות ביחד למכבי חיפה. אז הרגשתי הכי אמיתי שיש, ולא רוצה לשקר. יכולתי לשקר ולהגיד שאני פצוע ברגל וכואב לי, ואז אני הולך לעשות השתלת שיער. אבל אני לא רוצה שיגידו אחרי זה שאני שקרן, והלכתי לעשות השתלת שיער ובגלל זה אמרתי שאני פצוע. אז אני אומר את האמת, ואם האמת לא טובה, אז אני אקח את הסיכון.
מה, ואת רוצה להגיד לי שבגלל זה כאילו מה, כעסו
כן,
עליך?
כן, הוא אמר לי, לא, יוסי אמר לי בעצמו, אורל, אם לקחת, אם אתה מוכן ללכת להשתלת שיער לפני הנבחרת, אז הנבחרת פחות חשובה לך.
אני יכול להיות הסנגור שלך? זה היה משחקי ידידות.
רק בגלל שזה היה משחקי ידידות,
לא,
עשיתי את
זה. לא, שלאף אחד לא יהיה ספק, לא, אם עכשיו נבחרת.
רק בגלל שזה היה משחקי ידידות, בחרתי לקבל את ההחלטה הזאת. אם זה היה משחק רשמי, לא הייתי מקבל את ההחלטה הזאת בחיים. אבל יוסי אמר שכאילו, משחק נבחרת זה משחק נבחרת, זה לא משנה אם זה רשמי או לא רשמי.
ויהיו לזה השלכות.
ויהיו לזה השלכות. ושבאותו רגע הוא אומר, היו לזה השלכות, אתה מבין שסיימת.
וסיימת?
סיימתי.
שמע, איזה דברים מוזרים קרו לך בקריירה. פתאום חושב על זה.
כי אני אומר את מה שמרגיש, וזה לא נכון לעשות את זה, זאת האמת.
לא חשבת, אולי אני אדחה את זה, פגרה אחרת, חגים, לא יודע.
הגעתי ל... אתה יודע, לפני שאתה עושה השתלת שיער...
אני עד היום דוחה את זה, דרך אגב.
אתה נראה לי סבבה לך ככה, אתה אוהב, אתה גם ככה עם קצוץ כל החיים.
צריך שפצורים, אבל לא נראה לי שאני אעשה.
שפצורים?
תעשה, אז וואלה, אתה תרגיש ממש... אני...
תמיד אמרו לי שאני צריך להתחזק בדת, אז נהיית לי פה כיפה לאט לאט.
לפני שאתה הולך להשתלת שיער, אתה שולח תמונות, והרופא בודק אותך ואומר לך, ואמרו לי שאורל לי, כאילו, אני יש לי פעם אחת בשנה לעשות את זה. רק בפגרה. אני לא יכול, אני צריך לקחת בין שבועיים לשלוש חופש, מימוני כוח, אני יכול להתחיל רק ריצות. זה תהליך שצריך לעבור אותו רק בפגרה, אין לך דרך אחרת. והגעתי לרופא, ואומר לי, אורל, תקשיב, אם אתה תדחה את זה עוד קצת, יש מצב שלא תוכל לעשות את ההשתלה כבר. אז אמרתי, מה, שנה הבאה יש מצב שאני לא יוכל לעשות? וגם, אתה יודע, כל שנה יש נבחרת.
נכון.
אז אם הגיע מצב שהרופא אומר לי, אורל, אתה צריך לעשות עכשיו השתלת שיער, כי אחרי זה זה יפגע בך. ויש פה משחקי ידידות, ואני מרגיש בנוח להגיד ליוסי את מה שאני רוצה לעשות, ואני אומר לו שזה מאוד מאוד חשוב לי. והייתי בנבחרת שם, כמו שאתה אומר, 80 הופעות, לא שיחקתי הרבה פעמים, ובחיים לא עשיתי בעיות, תמיד הגעתי לאימונים, תמיד נתתי 100%, אני לא בן אדם בעייתי.
אתה יודע שיש שחקנים שיודעים מראש שיש משחקים לא בהם, בפגרת כן? נבחרת,
אז אומרים שהם פצועים.
במחזור האחרון, מחזור לפני האחרון, נפצעים, מותחים, בדיוק. ומשחררים אותם.
אתה מספר לי את זה כאילו אני יודע, מאיפה אני יודע? אני לא יודע, אני לא רוצה להאמין לזה.
יש שחקנים של שבוע, שבועיים לפני, כאילו מחזור אחרון או שתי מחזורים לפני הסוף, הרבה פתאום באמצע המשחק אחורי,
אפילו שזה מתואם עם המאמן שלהם של הקבוצה.
כן.
אני נשכב דקה 80-85, תוציא אותי, נפצעתי.
נפצעתי, אני לא רוצה לעשות נבחרת עכשיו וכל הבלגן הזה. אתה יודע, אתה הולך לנבחרת, אתה טס פתאום 12-14 שעות יכול להיות חטיסה. אתה שבוע, 10 ימים לא בבית, ואין לך חופשה.
ואז אתה גם לא משחק בסוף.
ואז אתה גם לא משחק. היה לי פגרה כזאת, זה היה הפגרה הכי קשה שלי בחיים. הגעתי ל... היה לנו משחק בארצות הברית, שתי משחקים נגד הונדורס. היית איתי, נכון?
הונדורס ומקסיקו. נתתי גול נגד הונדורס.
מה זה הבית? סטדיון של היאנקיז כזה שם, בזה של הבייסבול?
כן. עשו, כן.
יש מצב ששידרתי את המשחק.
כן, כן, שיחק שם... ביוסטון. שיחק שם השחקן של מקסיקו שפרש בדיוק.
בלנקו.
זה שמן כזה גדול. בלנקו.
100,000 צופים במקסיקו.
100,000 צופים.
באצטקה.
ואני יושב למעלה ביציע.
למעלה.
אפילו לא בספסל הייתי, הייתי ביציע למעלה.
אוי ואבוי.
אתה אומר, בוא נה, שתי משחקים. עשיתי פה סיבוב מסביב לעולם, ואני לא משחק דקה. כאילו, כל הדברים, שתי משחקי ידידות גם. לא תגיד עכשיו.
גם אכלו לך מכל הפגרה.
אכלו לך מכל הפגרה שבועיים. אני חוזר, יש לי 4 ימים, ואני חוזר לאימונים במכבי, הייתי במכבי חיפה, הפועל תל אביב, לא זוכר. 4 ימים של חופש, לא שיחקתי, אני כבר מתוסכל, כאילו, גמור, אני, לפחות, עוד תיתן לי לשחק, או אל תביא אותי. באותו רגע אתה אומר לעצמך בראש. אבל אז אתה מבין שהנבחרת חשובה, ואתה רוצה להיות בנבחרת, ו...
אז בגלל זה... אל תפסיק להגיד, ואל תגיד לבן, אל תגיד מה שאמרת מכל.
בגלל זה ציפיתי, כאילו מיוסי, שאני אגיד לו את מה שאני מרגיש, שהוא יקבל את זה, ואני אמשיך את דרכי אחרי זה בנבחרת, כרגיל.
אבל אם הוא רואה שזה פוגע בו.
זה פוגע בי.
פגע בו לאורך הקריירה, גם דברים שהוא אמר לבעלי קבוצות. אז בסוף הוא לא רוצה שהבן שלו ייפגע, כמו שהוא נפגע.
אבל הוא גם המון הרוויח. אתה יודע, אי אפשר להסתכל רק על הדבר הרע, כי בסוף הוא בלם שמבחינה חוזית, תמיד היה מהבחירים. עכשיו, ברור שזה קשור ליכולת המקצועי שלו, אבל זה בן אדם שידע לעמוד על שלו, וזה בן אדם שבמסע ומתן ידע להעריך את עצמו, וידע להגיד את מה שהוא חושב, ויש הרבה אנשים...
אבל דווקא בתחושות שלך לא הרווחת מספיק. לא תגמלו אותך מספיק.
מה לא?
לא.
נו, אל תשגע אותי.
תשגע אותי, לא... עשיתי סכומים בארץ שהם סכומים יפים, אבל לא הגעתי לטופ של הסכומים פה. יש פה אנשים שהרוויחו פי 2 יותר ממני בבלמים.
כבלמים?
בברור, כן. אבל עוד פעם, הם שיחקו בקבוצה שהיא לא קחת אליפות, וכמו שאמרנו. שחקנים שהיו אז בבאר שבע, שלקחו על תאליפויות, בלמים.
שיר צדק כאלה.
לא משנה, אני לא אכנס לחוזים של שחקנים
אני
אחרים.
אני אגיד לך את השמות של אנשים שלו שם.
סבבה, אז תגיד, אז שחקנים, ומכבי תל אביב, הרוויחו דאבל ממני.
זה מעצבן אותך תוך כדי? נגיד עכשיו כן, אתה, שומע ש... אתה שומע שבלם חתם במכבי תל אביב, או שדרגו למישהו את השחקן, ואתה... מה? מה?
בסדר, כי אני מרגיש... עוד פעם, כי אני מרגיש ש... שאני טוב, ושאני לא פחות טוב משחקנים אחרים. אז אני רוצה להרוויח הכי הרבה תמיד.
אז רגע, אתה עכשיו קיץ. ושוב, אתה במצב שאתה בלי קבוצה.
לא, אתה, זה מה שאמרתי לך, השתניתי, השתניתי בדרך. אני כבר מבין את הסיטואציה וקורא אותה, אני לא בן אדם טיפש. אני לא אבקש עכשיו סכומים מאוד מאוד גבוהים, כי אני לא אקבל אותם. אז אני רוצה להמשיך לשחק בליגת העל, ואני רוצה להמשיך לשחק בהפועל חיפה. וכיף לי שמה. באמת, כאילו, התחלנו בזה, שממש כיף לי שמה, ואני רוצה להמשיך ליהנות. ו... מאמין שאני אסתדר עם יואב, אני לא מרוויח את הסכומים הגדולים היום.
תגיד לי, אתמול שעשיתי ככה רקע לרעיון קצת והתכוננתי, סוף סוף היה לי מה לעשות בבית, להתכונן למשהו רק...
חיכיתי לפרק הזה, אתה לא מאמין.
זה ממלא אותך קצת.
באמת שזה כיף, כן, כיף לדבר עליו.
אז אמרו לי שכל אימון שני בביתר הייתה רב עם קריאף פיצוצים. אתה יכול להכניס אותנו לזה?
אמרו לך את זה, מעניין מי אמר לך.
האמת שבביתר יש לי כל מיני גורמים. אני מרשת את עצמי כבר. יש לי סוכני מוסד בכל מקום, אבל...
גילי תמיד היה חזק.
אבל קריאף היה פה לפני כמה זמן. וזרין התרשם שזה מלאך עלי אדמות.
אתה יודע מה אני חושב שאנשים אוהבים בסוף בפודקאסט הזה, אם אני מרשה לעצמי להחמיא לנו? זה את זה. שהוא שורף אותי כל הזמן, ואני מספר שטויות
עליו. ואתה זורם לך.
כן. זה נכון, מה, הוא איש קסם.
אחלה אופיר קריאף, תספר לנו למה לא הסתדרתם.
אתה מסכים איתי?
לא הסתדרנו
כי הייתם אני... שניכם דומיננטים, קפטנים, כן. לא? מה?
לא, הוא היה תמיד קפטן ראשון, אני לא הייתי קפטן ראשון. Okay. הוא היה קפטן ראשון, שהוא לא שיחק, אני החלפתי אותו. ולא הסתדרנו, כי אני עוד פעם אומר את מה שאני מרגיש, ולפעמים זה לא מתאים. ככה אני.
תבין, הוא רוצה לחסוך מהבן שלו להריב מכות.
נכון?
אה, לא רבו מכות, הם התווכחו. לא,
גם רבנו.
אם בוקסים זה לא מכות, אז הם לא רבו.
אז קודם כל זה יפה, כי זה לא הודלף יותר מדי, או שפשוט זה קרה המון, זה כבר, אתה יודע, כבר היה
משעמד. לא, זה לא קרה המון, זה לא קרה המון, אבל... בסדר, מה אני אגיד לך? זה אני, לטוב ולרע, לפעמים...
לטוב, לטוב. עזוב, אתה יודע, בסוף זה אסכולות. אני גם בן אדם שדי אומר את מה שהוא חושב, באמת. אם בן אדם, אני נגיד, אני לא אוהב, הוא מאוד ידע שאני לא אוהב אותו.
לא יודע להסתיר פרצופים ורגשות.
אין אצלי את ה... בוא נהיה חברים אחי, אני לא אוהב אותך, אל תהיה חבר שלי, אחי, אל תדבר איתי, אל תפנה אליי.
ככה אני גם, אבל זה לא טוב, אחי. זה לא מקדם אותי.
לא יודע, אתה מרגיש
שרק במיוחד, אני חושב שאחרי הכדורגל זה עוד יותר לא נכון.
אה, תשמע, צריך להיות פוליטיקאי מדי פעם.
הנה, אז אני לא פוליטיקאי.
אף פעם?
אני יכול להגיד לך שעכשיו אני מתאמן על עצמי וגורם לעצמי לעשות את זה. אבל לא.
יש לך חברים מהכדורגל?
כמעט ולא.
מה?
כמעט ולא. מה זה שאתה קורא לעצמי חבר? אני תמיד בקבוצה שלי יש לי מלא חברים. אבל עברתי קבוצה, קשה לי לשמור את המלקש.
אה, זה גם אני כזה. אני פעם, בין שנה ראשונה לשנייה בלימודים...
היית כמו קטן עכשיו.
לא, לא, לא. מה, שאני מדבר על עצמי? אה, מה, אתה מספר סיפורים על הכדורגל, אני מספר סיפורים על החיים. צריך לעשות את החיבור.
צודק, אחי, צודק.
בין שנה ראשונה לשנייה בלימודים, שנה ראשונה אתה לומד בתקשורת, אתה לומד כמו כולם, כולם לומדים אותו דבר. ובשנה שנייה מתחילים לבחור מסלולים. עכשיו, אני ידעתי שאני הולך למסלול עיתונות טלוויזיה, והחבר הכי טוב שלי בשנה א', שהכרתי אותו בלימודים, הלך למסלול שיווק.
פה נפרדו דרככם.
מה זה נפרדו? אמרתי לו את זה בפנים. היה...
חבר נטו ללימודים.
אבל זה... גם יש לך את זה בכדורגל, אתה... מה היית, אתה אומר בסוף העונה?
הוא יותר גרוע ממני.
מה אתה היית אומר בסוף העונה?
מה, תזכיר לי?
למה, תגיד?
נדבר שנה הבאה ואל תתקשר אליי בפגרה.
ככה הייתי אומר לי, נוכל. אז אנחנו נסענו...
אל תתקשר אליי ותזהר להתקשר אליי, למה לא נהיה לך, אתה חסום.
סוף שנה, סיימים מבחנים, סיימים מבחן אחרון, ונוסעים לבלות בתל אביב, ובחזור, אני מסתכל, ואני אומר לו, עידן,
היה כיף.
היה מה זה כיף, שתדע לך. אז אומר לי, כן, היה ערב טוב, אמרתי לו, לא, לא היה ערב.
בכללי היה כיף.
יש חבר לשכונה, חבר לקבוצה, חבר ללימודים.
אבל זה ככה, אתה יודע,
זה למה אתה מתכוון.
אבל יש כאלה שהם שמים כדורגל, וכן ממש, יש להם חברים לחיים,
או אפילו משפחות. יש לך את שכטר?
לא, גם לא יותר מדי.
יש לך את שכטר, יש אולי עוד אחד, שתיים, וזהו.
גם שכטר זה לא ברמות של הקריירה של פעם.
אבל עברתם תקופה מאוד ארוכה ביחד, עברתם קבוצות, אז עברתם ביחד הרבה פעמים.
עצור, עצור, נעשה לך את זה קל. כשאתה רוצה לצאת ולות, אתה מתקשר לחבר שהוא מחוץ לכדורגל, אז אני מכיר את החברים שלך, זה לא אנשים מהכדורגל בכלל.
אני חברים שלא מהכדורגל.
זה בסדר.
רק שאלתי.
לא, אתה יודע, בסוף...
החבר הכי טוב שלי אבל, הוא הגיע דרך הכדורגל, הכרתי אותו בגיל 14, והוא החבר הכי טוב שלי מאז.
מי, זה שחקן שלא התפתח כאילו?
כן.
אז הוא גרופי שלך בעצם.
לא, לא, אי אפשר להגיד את זה.
אני צוחק. מה עוד? אתה יודע, מה...
יש לי עוד.
לא, יש עוד הרבה, אני מניח.
כן.
למרות שתכף סגרו לנו את האולפן, אתה יודע, תקציבית.
בקשה רכה.
קודם כל, שיחקת עם הרבה בלמים, מי הבלם הכי טוב ששיחקת לצידו?
אוי, לא חשבתי על השאלה הזאת. אני יכול להגיד לך שמאוד מאוד נהניתי עם אברהם פס, מאוד נהניתי איתו. אני מרגיש שכאילו, גם אנחנו עד היום שומרים על קשר, מדברים. הוא הבין אותי מאוד, כאילו היה... לא יודע, הייתה בינינו הבנה מאוד מאוד טובה.
מיימבו?
מצוין מיימבו.
כן, הוא בלם טוב. זה שאלה רטורית.
ישדרג את הפועל תל אביב.
שוב, אני חושב שהוא צריך לידו איזה בלם מוביל וטכני, ואם יהיה מוביל...
36 וחצי כזה?
בגישה שלי יש שני סוגי בלמים. יש בלם אחד שהוא דומיננטי, כמו שהיה אצלכם סתם דוגמה דאגלס דה סילבה, ויש בלם אחד שהוא כאילו תמיד לא, פחות האש עליו. הוא תמיד יותר טוב בראש, הוא תמיד יותר אגרסיבי, הוא תמיד, כאילו...
שמעון גרשון ואסי דום, זה הקלאסי.
בדיוק. וכאילו, אסי דום לא יכול להיות שמעון גרשון.
ולהפך.
ולהפך.
ומיימבו, מה הוא, האפור או הבונה?
מיימבו הוא יותר... לא, הוא פחות הבונה.
איזה בונה? אתה ראית אותו נותן פס.
לא, לא, אל תגזים, אל תגזים, אתה צד שני. הוא פחות הבונה.
הוא צריך את הטכני לידו.
הוא צריך איזה בלם טכני, ואתה יודע, גם בלמים זרים, אני לפחות שחוויתי הרבה בלמים זרים, והסתדרתי בדרך כלל עם בלמים זרים מצוין. הם לא הבלמים ש... שיותר מדברים, שיותר, אתה יודע, בלם צריך לדבר, לכוון הרבה, והבלמים הזרים בדרך כלל פחות עושים את זה. אז הוא צריך, לפי דעתי, איזה בלם מוביל לידו, ו... וזה יהיה שילוב מצוין.
תשמע, זו שאלה טובה. כי תמיד מדברים על שיתוף פעולה והבנה בין בלמים. לא חשבתי, שאלה טובה. שאלה טובה, מפרגן לך, מה?
לא.
לא חשבתי, זה מפרגן, שאלה טובה.
בשנים האחרונות הפכת לאושיית רשת.
מה?
לא, לא אושייה, ירדתי מזה קצת.
זה הדיבור בקרב הכדורגלנים.
אני לא מעיין, אני יודע שאני לא טוב בזה.
בכדורגלנים אתה מעלה מעל 3 סטורים ביום, אתה אושייה.
ואתה מעלה יותר מ3 סטורי ביום?
אני מאוד מאוד אוהב לעלות.
משתף את החיים שלו, את הילדים, את ה...
במיוחד את הילדים.
אני מתחיל לעקוב אחריך. לא שאני שם בכלל, בוא, אני עושה רק שיירינג למה שהם תאגים אותי. למרות שהיום העלית סטורי, ראית?
לא, עוד לא.
אני הסטורי שלי, אבל 90% זה הילדים. אני עם הילדים המון. אשתי...
לא, אבל יש סביב זה מטרה, כי אני אגיד לך עליי, עוד פעם, אני אהיה קטן.
תעזור, תהיה גילי.
לא, אתה יודע, שבא לראיין.
אנחנו מדברים על עצמנו גם, זה שיחה.
לא, לא אוהב את זה, גילי.
אני לא אוהב את זה, אבל
בעקבות... טענתי שזה גם לא אוהב.
אבל בעקבות הפודקאסט הזה, עשיתי שינוי. כי הפודקאסט הזה הוא ברשתות החברתיות, הוא לא בטלוויזיה, ואני צריך...
גם השינוי שעשית, אתה עדיין לא מעלה כזה הרבה.
כן, לא,
צריך... מעלה סטורי ביום, אולי.
מה? הרבה פחות.
לא, 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 אז עשיתי שינוי, עשיתי שינוי, כי אני צריך...
אני מדבר על שרים, אני מדבר על תוכן מקורי שאתה מעלה.
כן, אני לא אוהב מה שנקרא, אבא שלי היה קורא לזה להתפשט בציבור. אבל אני כן מבין שעכשיו הפודקאסט הזה הוא ברשתות, הוא לא בטלוויזיה, ואני צריך לתפעל את זה ולשווק את זה ו... אז בעל כורחי בעקבות זה נכנסתי יותר לרשתות החברתיות.
אתה מבין שאתה צריך לעשות את זה, שוב.
אז ממה זה בא אליך? להגדיל עוקבים, לקבל שטאפ, כאילו מה...
אני, כרגע אני לא עושה את זה מספיק. בכלל לא. היה לי תקופה שעשיתי את זה יותר, אבל קרה כמה דברים בדרך והוציא אותי מאיזון. אני מאוד אוהב לשתף את החיים שלי הפרטיים, אני חושב שאני עושה המון דברים שהם מעניינים. ו... וזה כיף לי לשתף את הילדים שלי, אני עושה איתם המון, המון דברים, ו...
קבל את הפידבקים טובים?
כן, ויש לי גם ילדים מצחיקים, אז...
מה, מה הגילאים? סתם מעניין אותי.
עונה בכור בן עוד מעט 9.
אוקיי.
אחרי זה יש את אריה בת 7.5, ריו עוד מעט בן 3, ויש לי את קים שהיא קטנה, בת 4-5 חודשים.
צצת בשמות הצגה, שמות יפים. אני לצורך העניין לא מצליח לה, אני אגיד, תראו את הסטורי של היום, הנה, תראו את הסטורי שלי היום, אני יושב באוטו, לפני שיוצאים לפרק.
אבל זה, אתה אמור כאילו...
איפה? אני הכי גרוע בזה בעולם.
אבל למה? זה בא מהעולם שלך.
אני אומר, מה עכשיו אני אגיד?
אתה עולם תקשורת, מה, זה העולם שלך.
אתה, אני כל הזמן אומר לגילי, אני כל פעם שוכח שאנחנו בכלל, שהדבר הזה מצולם.
זה טוב, כי אתה מתנהג כמו שאתה רוצה ופתוח.
אני אומר לך, אורל, אנחנו יושבים פה, ואז אני כאילו עולים דברים, היום אני כבר חי את זה. בסדר, אני 17 שנה בתקשורת, אבל בהתחלה הייתי חוזר הביתה, ונגיד, מעיין, אשתי שולחת לי תמונה, נגיד, של הבת מצולמת שאני בטלוויזיה. נכון, הדבר הזה משודר בטלוויזיה בכלל. אני לא שם, אז עכשיו הייתי צריך להקליט סטור, אבל זה הייתי צריך. רציתי להודיע שאנחנו מקליטים פרק, 40 טייקים.
לא יודעת איך לעשות את זה.
40 טייקים, תבדוק את הטלפון שלי.
דיברת על המצלמה כאילו.
דבר לעצמי, 40 טייקים.
בהתחלה זה מאוד מביך.
תגיד לי, אם עכשיו אומרים לך, קח את האוטו, יש לך לחתום. אותם סכומים, וולפסון, בית וגן, לאן אתה מניע את האוטו?
היה לי כיף בשני המועדונים האלה. אבל... הפועל סיימתי בטעם, כאילו שניהם סיימתי בטעמר, הפועל הרגשתי יותר מוערך ויותר אהבה מהקהל, כי הייתי שם גם קפטן וגם... הם קראו לי סמל, אבל אני חושב שסמל זה כאילו משהו מאוד קיצוני לתת לשחקן. זה צריך שחקן שגדל במועדון והיה שם כל החיים. אז אין הרבה דברים כאלה. שאלה קשה, אבל אני יכול להגיד לך שאולי קצת הפועל יותר.
זה גם קרוב פה.
קרוב זה לי בעיה, אני נוסע שעה ורבע כל יום, שעה וחצי.
במידה ואין לך הפועל חיפה, לא מחתימים אותך, אז אחד, האם ליגה לאומית בא בחשבון, ושניים, האם אתה יכול פתאום גם לפרוש?
אני לא רוצה לפרוש, אני מרגיש שאני עדיין יכול לתרום המון המון המון. אני מרגיש טוב בגוף, אני מתאמן מאוד מאוד קשה בשביל להרגיש טוב בגוף. היה לנו את אותו מאמן.
כן, אני רואה שעדיין מתאמן אצלו.
כן.
מאמן הכי טוב, אישי הכי טוב בארץ.
שרון אוחיון, אני מתאמן אצלו כבר מ-2013, באופן קבוע, פעמיים בשבוע. אז ברוך השם הוא שומר אותי טוב.
בליגה לאומית?
זה לא מפריע לי, פשוט אני עדיין חושב שאני יכול לשחק בליגת העל, אז אני רוצה ליגת העל. אבל אם אני ארגיש שאני קצת יורד ברמה, אני ארד לליגה לאומית.
קיצר, ממה שאתה מבין, אין לו שום כוונה לפרוש, זה לא יקרה. זה לא רעיון פרישה.
לא, אתה רואה על הדברים, אתה יודע, היו פה קריאף ואריאל ארוש,
פורשים?
הם לא אמרו בפה מלא, אני משער שהם יפרשו, פה אתה שומע וייבי לחיים.
כן, כן, זה לא בכיוון כרגע.
לא, אני מרגיש טוב גופנית, שאני אוהב לשחק כדורגל, אני נהנה מהמשחק, בגלל זה אמרתי לך, אני אוהב את המשחק עצמו, אני לא בן אדם שישב, כמו שאמרת, בלם מאחורה ויעיף כדורים, זה לא אני. אז אני אוהב לשחק ואני מרגיש טוב בגוף, אז אני רוצה להמשיך.
ואחרי הכדורגל, אתה חושב שאתה תרצה להישאר?
וואו, אני יכול להגיד לך שמשנה שעברה, זה כאילו, שנה שעברה זה פעם ראשונה שהתחלתי לחשוב מה קורה אחרי הכדורגל. בגיל 35.
וחצי.
35 וחצי. התחלתי לחשוב מה על הכדורגל, מצד אחד בא לי לברוח מהכדורגל, כאילו לא בא לי, אני לא אהיה מאמן של קבוצה, זה לא מעניין אותי, בכלל, בכלל, בכלל. אז או להיות מאמן שמפתח ילדים צעירים, ולעשות את מה שאני עושה באופן קבוע אצל המאמן שלי, ביחד איתו בעזרת השם, ולעשות משהו לגיל הזה, או לברוח מהכדורגל וללכת בכלל נדלן, דברים כאלה.
מדהים, מדהים. אז קודם כל, בוא נקבע שנה הבאה עוד רעיון. כי אתה לא פורש, נכון? אז נקבע לשנה הבאה עוד רעיון, לתקופה הזאת אולי יהיה לך חוזה כבר עד אז, אני לא יודע. יכול להיות שזה יהיה שונה, וגם אם לא, זה גם בסדר. כל טוב.
אגב, אחד השיקולים של צורך העניין הולך לליגה לאומית, זאת קבוצה בחירה בליגה לאומית, כדוגמת בני יהודה מכבי פתח תקווה, הוא גם יכול להוציא חוזה לשנתיים.
מה? איך אתה לא בבני יהודה? תשמע, אני אומר לך, אמיתי?
בני יהודה רצו אותי שנה שעברה.
לוי תחתם שם את
ראיתי.
בני יהודה רצו אותי שנה שעברה.
לא, זה מועדון ששם הרבה כסף. וגם בתנאים הם השתפרו מאוד, אני אומר לך.
לא יודע, לא מכיר אותם מבחינת תנאים. הבנתי שהם עכשיו חוזרים לאצטדיון, לשכונה.
אתכם שרק בשכונה.
אז אתה היית שם, אתה מכיר את המועדון.
אני גם מכיר היום את הבעלים ברמה, כאילו, אני מכיר את הבעלים ברמה.
אני יכול להגיד לך, שנה שעברה מאור התקשר אליי ורצה אותי. מבחינת סכומים הם לא הציעו לי את מה שאני רציתי, וגם העדפתי ליגת העל.
סתם, אני סתם דוחפתו לבנות. אני עדיין חושב שהוא שחקן לליגת העל.
אני בא להראות סתם דילמה, נגיד יש לו הפועל חיפה לשנה, או יש לו בני יהודה לשנתיים, שהוא יכול להיות איתם עונה שנייה בליגת העל, סתם. יש את הדילמה הזאת.
חשבתי על בני יהודה תוך כדי הרעיון, כי אמרת שהניסנובים היו איתך בקשר, ושאתה חושב שזה לא נכון ששחקן ובעלים יהיו בקשר. אז זה זרק אותי לבני יהודה.
הבעלים בקשר בדרך כלל?
עם שחקן? יש שם שחקן. אחד.
בסדר, נו.
בסדר.
בעלים שחקן.
מה, לא יודע, נאחל בריאות נראה לי, נכון? נכון, זה מה שמאחלים היום בתקופה הזאת?
בריאות, שקט ולישון בלילות.
איזה חשוב זה נהיה לישון בלילות, אה? באתי לפה, גמור.
גילי, אתה עושה עכשיו שתי שנצים, בטח. יש לך שנץ בוקר כמו התינוקות?
אתמול לא היה לי שנץ, אבל היום יהיה לי חד משמעית.
מפואר, עם סוכר על המיטה.
מה, גם אתה יודע שיש לו שנצים?
לא נראה לי שיש בזה, קוראים לו גילי שנץ.
באמת? זה כאילו... אני למדתי...
עכשיו אנחנו בעשר ורבע, החלה הספירה לאחור, כמו שאומרים.
עשר ורבע, 12:30, זה כבר הוא ישן טוטלית.
לא, אני מתאים את עצמי לקטן, בוא נראה...
אני תמיד אספר את זה, שאתה יודע, אנחנו בתקופות, בימים כתיקונם, אז אנחנו מקליטים איזה שלושה פרקים בשבוע, אז אתה מסיים פרק, אתה א' מתחיל לעבוד על הפרק שהוקלט, ואתה מתחיל לחשוב על הפרק שיהיה.
אתה פה, אתה כל הזמן פה.
ומשתיים עד ארבע, אתה יודע שאין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר, לא אכפת לך דחוף, לא דחוף, צריך לסגום רואיין למחר, אין לי מי לדבר.
יפה שהוא עשה את זה רק משתיים עד ארבע.
זה מתקצר, מגזימים איתי קצת.
כל הכבוד, גילי, אתה משתפר.
שעה וחצי ברוטו, בנטו, שעה ועשר.
הגאון.
הכי כיף זה ה-25 דקות, חצי שעה, שאתה ישן ומתעורר.
פאוורנאפ. יש לזה שם, אתה יודע, זה פאוורנאפ. איזה כיף זה. זה רפואי. אתה קם נינג'ה.
אני אומר את זה לאשתי, היא אומרת לי פחות משעתיים, אני לא נכנסת בכלל למיטה, אני מעדיף לא לישון.
טוב.
אורל, מה אנחנו, שעה ושבע?
כן.
לא מאמין לך.
היה מעניין.
שוקע, המערוקים שהיו פה. אתה חייב לנו על השבע דקות אקסטרה לאולפן. אורל, תודה רבה.
תודה לכם.
כיף שבאת, בטח בימים האלה, לא הרבה אנשים יוצאים מהבית. היה בסדר?
אני נהנתי.
איך זה מבפנים, אתה יודע, אתה שומע, אומר, אתה שומע אותם
מבחוץ. חיכיתי לעוד שאלות מגילי, את האמת הוא...
יש דברים שאתה מרגיש שלא אמרת?
לא, גילי בדרך כלל הוא מאוד יסודי, ונראה לי הוא פקשש קצת בדרך.
מה פתאום?
לא, יש פה ארבע דפים, אחי, אין סיכוי שהוא שאל אותי.
היו פה לפחות ארבע שאלות ברעיון שאני הופתעתי.
אה, כן?
אני לא יודע, בואי נתראה איזה שאלות, גילי.
גילי, יש לך עוד שאלות שלא שאלת, אני בטוח.
לא.
לא? זהו? סיכמת הכל?
כן.
כן, עברנו על כל הפרשיות שלך, מה? נראה לי.
פרשיות.
גם נהנו פה עיתונאים.
אתה מייצר אותי בעייתי.
עיתונאים חוקרים. עיתונאים חוקרים
אנחנו. ככה נדבק לי הדבר הסיגמות.
בסוף, כבר מת, אתה בסוף, מה זה משנה לי, אתה לא הולך לשנות את הקריירה עכשיו, אתה תדמיד, זהו, נגמר, אחורה אי אפשר לשנות. למרות שאני חושב שלא היית שחקן של טעות לגול במשחק, אני חושב שזה באמת נדבק אליך סתם, יש לי, די, אין לי כוח להגיד את זה, עזוב אותי, יאללה, נגמר הפרק, בשורות טובות, יום טוב לכולם, יאללה, ביי.